בואו ננסה למצוא איפה אנחנו. אנחנו נמצאים במידה השנייה, במצווה השנייה, באיסור השני, שצריך להיות נקי בו, והוא העניין של בינו לבינה, איסור לקשל בעריות ובכל אביזריו, אביזריו זה כמו אביזרים, כל הספיחים של העריות, והיינו בפסקה שהתחילה במינים, ואתה אביא לך ראיות, וכבר ראינו חלק גדול ממנה, מי שלא מוצא, אולי חברו שלידו ימצא לו, אולי אתה יכול באמת לעזור לילים שמאחוריך. ושם הגענו אחרי המילה כל באישה ערווה מברכות כף ד', זה אחרי איזה 12 שורות מתחילת הפסקה. שוב, הפסקה מתחילה במינים, ואתה אביא לך ראיות על כל אלה. שלא יחשוב אדם שיש כאן סתם חומרות, אלא יש ראיה על כל דבר ודבר. אז דבר אחרון היה, כל באישה ערווה, גמרא בברכות, על פי הפסוק בשיר השירים, כי קולך ערב ומראך נווה. ודיברנו כבר די על הנקודה הזאת של שירה, כל של נשים בשירה, וכעת אנחנו בעניין של עוד בעניין זנות הפה והאוזן. מה זה הביטוי החריף הזה, שלא נעים אפילו לומר אותו, אבל כך זה כתוב כאן, זנות הפה והאוזן. אתה שומע שימי, ברוך הבא. הכוונה היא כשמישהו מנבל, את פיו בכללות, בגסויות וכולי. לפעמים כשאנשים הם במתח כבד, בחיים של קשיחות ונוקשות ולחץ, אז הם מוצאים פורקן לעצמם בניבול פה. ואתם יודעים למה אני מתכוון? רוב החבר'ה כאן היו בצבא, נכון? 90% מהחבר'ה שישים כאן בחדר, אם לא כולם היו בצבא. ויודעים שלפעמים אנשים מקללים או מדברים בגסות, לא בגלל שיש איזו הנאה בדיבור הזה, לא בגלל שיש בו איזו תועלת, איזה עניין, איזו חוכמה מיוחדת, אלא זה איזה מין דרך לפרוק את המתחים. קשה קצת להבין את הפסיכולוגיה של האדם, איך בזה הוא מוצא מנוחה, אבל יצר הרע מתלבש על המתח ועל הלחץ, ומתה את האדם, לפחות מתעי אותו, הייתי אומר, לחשוב שאם הוא ירשה לעצמו דברים שבאזרחות הוא לא יאמר, אם הוא ירשה לעצמו דברים שבימים כתיקונן ובחברת בני האדם רגועים הוא לא יגיד, אבל בצבא, במתח של, לא דווקא מלחמה, במלחמה אנשים מתעלים, אבל באימונים הקשים או בשגרה היומיומית הבנלית, אדם מוצא פורקן עצמו במה שהוא קורא כאן, זנות הפה והאוזן. כשהכוונה היא שהפה מדבר והאוזן שומעת, הדברים האלה הם ממש מרעילים את נפשו של אדם. אבל זה לא רק בצבא. לא נקטרג על הצבא. דווקא הצבא יכול להגיע למדרגות של קדושה. אבל זה קורה גם כן הרבה בכלי התקשורת. שאם אתה פותח רדיו וכולה רוצה לשמוע חדשות, מה קורה עם עם ישראל? וחשוב לדעת, הנה ביום חמישי בלילה, נפצעו בתוכם קשה חיילים של צה"ל, במנהרה מעבר לגדר, חיילים של יחידת יהלום, מי שמכיר, יש לנו אחד מאלה כאן במכון, זאת אומרת לא מהפצועים חלילה, אחד מבוגרי היחידה הזאת, סמור, אני חושב קוראים להם נכון, אנשי המנהרות, איך הם נקראים?
סמור.
אז הם נפצעו ואחד מהם קשה, אז זה דבר שכל אחד מאיתנו רוצה כשזה קורה לדעת, כדי להרגיש שותף, כדי להתפלל, לא להתנתק. אבל אתה שומע מהדורת חדשות, בסוף מזכים אותך בדברי ניבול פה גם כן, על כל מיני חדשות פיקנטיות שקורו בארץ או בעולם. ואתה רוצה לגלוש באיזה אתר כשר, כמו נגיד ערוץ 7, כשאתה מגיע אליו, אם אין לך חסימה אגונה, אתה יכול להיכשל שוב בראיית דברים או בשמיעת דברים שאינך רוצה לשמוע. טוב, אז בקיצור צריך הרבה זהירות. היד על הדופק, או היד על המתג, היד על האחבר קורן, זה נכון חבר'ה? היד על הווליום כדי לדעת מתי להכניס אגרוף לרדיו ולהשבית אותו. טוב, אגרוף לא כך רעיון טוב, ככה זה לא תוכל לשמוע את המדורה הבאה, אבל לדעת לסגור בזמן. כשאתה שומע איזה מילים שאתה מבין שמובילות אותך לבלבולי מוח, בין אם זה ברדיו, בטלוויזיה, באינטרנט, בעיתון וכדומה, שתדע מתי עם השלט שבידך, עם המתג שבידך, עם השלטר שבידך לחבות. טוב. עוד בעניין הדבר הזה, דהיינו הדיבור בדברי זנות או השמיעה לדברים האלה, כבר צווחו ככרוכיה. כרוכיה הכוונה בקול גדול, בקול רם, בצעקה גדולה, מי צווחו? חז"ל. ואמרו, ולא יראה בך ערוות דבר, המשך הפסוק, ושב מאחריך. על איזה סיטואציה, על איזה מקום, אופציה, מקרה נאמר בתורה הקדושה שלנו, ולא יראה בך ערוות דבר. דרך אגב, איך זה קשור לנושא שלנו? כי דורשים ערוות דבר, זה ערוות דיבור. כי אנחנו כתוב, ולא יראה בך ערווה. ווס איז ערוות דבר. דבר רומז לדיבור, לניבול פה. אבל תאמרו לי חבר'ה, באיזה הקשר תורתנו בדברים כף ג' דיברה? נכון. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. תודה על רבי גיא, על הקנקן הזה, על הקד הזה המלא, כמו ששקטה רבקה את הגמלים. הקיצור, אז אמר שלומי, נכון שלומי, אתה אמרת את זה? שזה נאמר על מחנה שיוצא למלחמה. ומחנה שיוצא למלחמה, או בכלל מחנות צבא, מחנות של צהל, צריכים להיות בקדושה. כי הרי הם צריכים סייעתא דשמיא, צריכים ברכה אלוקית כדי להכות באויב, כדי להציל את חיילי צהל, כדי שלא יהיו תאונות אימונים חלילה, כדי שיחזרו כל חיילינו לשלום וינצחו. אז כדי שהקדוש ברוך הוא לא ישוב מאחרינו, כדי שהשכינה לא תתנתק מן המחנה, השכינה לא יכולה לסבול ערוות דבר. בין אם זה ערווה של התנהגות של פריצות וכו', ואין אם זה רק דיבור. אז השכינה לא יכולה להיות שם. למה הדבר דומה? שאיזה תמיד חכם גדול ייכנס לחדר, ויהיו שם כמה חבר'ה יתלוצצו. ברור שכשהוא ייכנס לשם, הם יפסיקו מיד ברמה הנמוכה, כי הם ירגישו שהוא לא יוכל להישאר בחדר דקה, אם הוא ישמע מה שמדברים. תמיד חכם צדיק, נכון חבר'ה? אז הקדוש ברוך הוא שהוא צדיקו של עולם, ההופעה שלו, הכבוד שלו, לא יכולה לשרות במחנה שאמור להיות קדוש, ושארון ברית השם לוקח נמצא בו, ושהוא יצא למלחמה, וצריך הרבה הרבה סייעתא דשמיא שינצחו ויחזרו כולם לשלום. לכן הזהירה התורה במיוחד במחנה. אבל גם אם זה לא במחנה, אלא בפנימיה של המכון, או ברחוב, או בכל מפגש בין חברים, כמה צריך להיזהר לא ללכלך את הפה, לא לנבל אותו בדברי הבל, דברי גסות וכדומה. ולא יראה בך ערוות דבר, ערוות דיבור, זה ניבול פה. מדי הגאי לפסקה כאן, אני נזכר בשתי שורות מתוך שיר של משורר מיוחד במינו, משורר לאומי, אפשר לקרוא לו, שמו היה אורי צבי גרינברג, שמן הסתם שמעתם עליו, למרות שבתי הספר לצערנו לא מלמדים את השירים הענקיים שלו, מלמדים הרבה ביאליק וכמעט ולא מלמדים את אורי צבי. הוא היה משורר ענק, נפטר לפני כ-20-30 שנה, אני הכרתי אותו, זאת אומרת כילד הייתי הולך לשמוע אותו, אבל הכרתי אותו יותר מהספרים כמובן מאשר בהיכרות של פנים מפנים. הוא זה שנתן את רוח הלחימה לאלה שלחמו נגד הבריטים, האצ"ל והלח"י. על כל פנים, יש לו שיר שבו הוא מתאר בשתי שורות, אני מצטט אותן, מה המשמעות של חייל שיש לו רובה. אז הוא כותב ככה, חייל יהודי, מדבר על ירושלים, חייל יהודי מתפלל ברובה לשלומך, נא ינעם לך רובה מעוגב מנגן. ומה שהוא רוצה להגיד זה כשחייל יהודי יורה ברובה כדי להגן על ירושלים, להגן על עם ישראל, לשמור על ארץ ישראל, הוא נחשב כאילו מתפלל ברובה. חייל יהודי מתפלל ברובה, הוא ככה יורה טטטטטם בצרורות, זה נקרא כמו תפילה. ואז הוא מסיים בשורה השנייה, נא, כאילו תפילה כלפי הקדוש ברוך הוא, נא ינעם לך רובה מעוגב מנגן. יש עוגב בבית המקדש שהיה מנגן, אז שהרובה היורה הזה, שעושה זה לשלומה של ירושלים, כדי שנזכה לשוב אליה ולהר הבית וכו', שינעם הרובה הזה עוד יותר אפילו מעוגב שמנגן. מאוד מאוד יפה, נכון? למה אני נזכר בזה? כי כאן, כשלומדים על הלכות תפילה, שתפילה צריכה להיות במקום נקי, ושאסור שיהיה ערווה, ואסור שיהיה ניבול פה, בדיוק לומדים את זה ממחנה. מחנה שיוצא למלחמה, כמו שהוא אמר את הביטוי הזה, מתפלל ברובה. מלחמה זה כמו תפילה, זה פנייה כלפי ישמעיה, שהשם יסייע לנו, וישראל ינצחו ויחזרו בשלום וכו'. בכל אופן, כולנו חיילים, בין אם בסדיר, בקבע או במילואים, נזכור את הדברים הללו שצריכים לשמוע מאוד במחנה, על קדושת המחנה, צניעות המחנה, באוהלים שלא תהיינה תמונות לא אגונות וצנועות, ושהדיבור יהיה דיבור טהור. למרות שזה קצת קשה, כי אנשים רוצים להשתחרר, אבל אין שום טעם בשחרור הזה, אין בו שום תועלת, רק נזק. ואמרו, אני קורא בהמשך המסילת ישרים, בהמשך הציטוטים שלו, שמראים איזו שליטה גדולה הייתה לו בכל דברי תורה שבכתב ותורה שבעל פה, ואמרו, באבון נבלות הפה, כמובן כמובן ניבול פה, אני קורא בשלמות כאן, כי אצלי כתוב גם מילים שאולי אצלכם נשמטו, צרות רבות וגזרות קשות מתחדשות, חס ושלום. בגלל ניבול פה יש צרות, יש גזרות. ובגמרא כתוב בתענית שגם גשם נעצר, ובחורי שונאיהם של ישראל מתים. אז מי שיקרא את זה ולא יודע מה זה בחורי שונאיהם של ישראל, יגיד סבבה, מצוין, שימותו שונאיהם של ישראל. אבל מי שמכיר יודע שזה לשון סגי נהור. במקום להגיד בחורי ישראל, שלא רוצים להוציא מהפה משפט כזה, אז אומרים בחורי שונאיהם של ישראל, אבל הכוונה היא ברורה לכם, נכון חבר'ה? והבחורים האלה זה בדיוק מה שעסקנו בו עכשיו, על מחנה שיוצא למלחמה, ששם המתח גבוה, שם הרף הוא יותר גבוה, הקדושה שם בוערת, הקדושה שם מורגשת, וכל פגיעה יותר חמורה שם מאשר באזרחות. בסדר חברים? טוב, נלגום קצת מהחמין. ואמרו עוד, כל המנבל פיו מעמיקים לו גיהנום. והקשר הוא כנראה, הוא פער את פיו, הוא העמיק את פיו בדברי הבל ופריצות וכולי, אז גם הגיהנום, השוחה הזאת של הגיהנום, תהיה לו עמוקה יותר מדרון חלקלק. ואמרו עוד, הכל יודעים קלה למה נכנסת לחופה. זו פסקה מאוד מאוד יפה מה שכעת נקרא, בהמשך הגמרא מסכת שבת. כולם יודעים את המצווה של נישואים ופריה ורבייה וכו'. הכל יודעים קלה למה נכנסת לחופה, אלא כל המנבל פיו, אם מישהו עכשיו התחיל ליד החופה, לדבר כל מיני דברי גסות, ניבול פה, בלבול מוח, ירא עצמו חכמלוג, אז כל המנבל פיו בהקשר הזה ואומרו, ופה פוער את פיו, ואומר מה שיש לו ככה להגיד מהכרס שלו, אפילו גזר דין של 70 שנה לטובה, כלומר אפילו 70 שנה הוא תפקד בסדר, ויש לו גזר דין של 70 שנה שכולם שנים טובות, הופכים לו לרעה על הלכלוך הזה, שיצא החוצה וגילה משהו שיש בתוכו. ואמרו עוד, אם עד עכשיו חשבנו שמדובר על סיטואציות מיוחדות, כמו מחנה שיוצא למלחמה, או כמו בחתונה עם הקדושה המיוחדת של החופה וקידושין, כעת מתברר שגם בחדרי חדרים, גם בין איש לאשתו, אפילו שיחה קלה שבין איש לאשתו, מגידים לו לאדם משעת הדין. עכשיו, כשאתם שומעים את הגמרא הזאת, אתם יכולים קצת להתפלל, להרים גבה. מה שיחה קלה? הרי חשוב לאדם לדבר עם אשתו דברי בדיחות, דברי פיוס, דברי ריצוי, דברי חיבה, וציטטנו לפני כמה ימים איגרת של החזון איש, דווקא חזון איש, התלמיד חכם מבני ברק, לא איזה מכון מיר ככה, שכל הזמן שמחים ושרים, אלא החזון איש, קצת נראה כאילו יותר מידת הדין שם בבני ברק, הוא כותב שהרבה יותר רצוי שיהיו בדיחות וקלות דעת בין איש לאשתו, מאשר שיהיה שיחות כבדות ורציניות. יודעים מה זה בין איש כבד? אז תראו לכם אחד דוס אש כזה, בין איש כבד, מתחתן עם אשתו, אומר לה, טוב, עכשיו בוא נפתח ספר כוזרי. עכשיו ניקח חורות התשובה, נפתח ככה את זה. אני בדייט הראשון שלי גם כן קצת טעיתי בזה חבר'ה, הבאתי ככה ספרים, ואמרה לי אשתי, תרגע, אשתי בריאה שאתה ריחמים. בכל אופן, אז מה זאת אומרת שיחה קלה בין איש לאשתו, מגידינו לאדם משעת הדין? הרי אמרנו שהאווירה בין איש לאשתו צריכה את האווירה של שמחה, של בדיחות, של נעימות כזאת, לא דברים כבדים, אבל שיחה קלה, הכוונה, אני ביררתי, הסתכלתי, הכוונה דברי הבל, דברי גסות. כלומר, כשאנחנו אמרנו, בדיחות זה טוב, שיחה קלה זה טוב, קלודת, הכוונה הייתה לא להיות כבד, בין איש כבד. לא להיות אחד כזה שמשרה אווירה סופר רצינית בבית, בפנים חמוצות, ולא מסוגל להתבדח, כי הוא מביא את האווירה שהייתה לו בבית מדרש, במידה והיה לו ככה, הוא מביא הביתה, זה לא לעניין. אבל כשכאן כתוב ששיחה קלה שבין איש אשתו מגידים לו לדם משעת הדין, כי הכל נרשם, הכל נקלט ברשם, ב-MP למעלה בשמיים, הכוונה היא לשיחה קלה ודברים שהם מיותרים לגמרי, דברים של זילות, דברים של גסות וכדומה, זה גם בין איש לאשתו לא הותר. אתם מבינים חבר'ה? אז כל אחד, החכם עיניו בראשו, יודע מה כן, מה לא. הרוב כאן שיושבים פה לא נשואים, איתמר נשואי, נכון? אבל הרוב כאן לא נשואים, אבל כל אחד בעזרת השם יהיה נשוי, נכון? תגידו אמן. וכל אחד מבין שצריך לקרב את הלבבות ומחמאות וכו'. אבל דברים שהם הבל, גסות, לכלוך, ודאי על אחרים, זה אין היתר לחתן וקלה, לבעל ואשתו לדבר, וכתוב, מגיד לאדם מה שיחו, אפילו הקדוש ברוך הוא, הכל קולט, הכל נרשן, כמו שכאן יש את האייפונים האלה, ככה בשמיים יש אייפון ענק, 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 קולט את כל הדיבורים. רבי דניאל, הצבעת. שאל אם יש לי טל, הטיל, כמו טיל גיל, יש טיל כזה, מחלקה 8 בכיר, שנקרא טיל גיל. גם אחרי שהוא יצא, אתה יכול עוד להטות אותו ימין או שמאל. אז אתה שאל אם יש דבר כזה גם כן בדיבור, נכון? אז למעשה,
אם זה כבר יצא,
פגז יצא. אז תראה, אנחנו רגילים לצטט, אנחנו כאן לא אני, אלא רב זצ"ל, וכל גדולי ישראל, את הגמרא ביומא, ואם אני אגיד את הדף, או תחשוב שאני יודע את כל הדפים ביומה, אבל זה דף היחידי שאני יודע ביומה, דף פי וו. הגמרא אומרת שמי שעושה תשובה מיראה, הוא מפחד מהעונש שולך לחטוף, אז הזדונות נהפכים לשגגות. ומה ההיגיון, מה הרציונל? כי אם היה יודע אז, כשהוא עשה את העבירה, שיהיה עונש כזה גדול, הוא לא היה עושה את זה. עכשיו הוא קלט, הוא הפנים שיש עונש, אז הזדון נהפך לשגגה, כי הוא פשוט לא ידע אז מה שהוא יודע היום. אבל זו לא תשובה הכי הכי מושלמת, כי הוא עושה את זה לא מפני שהדברים אמיתיים, לא בגלל שהוא רוצה לעשות נחת רוח לשם ומתוך אהבת השם, ואת עם ישראל רוצה לחזק, אלא הכל בשבילו הוא דואג לעצמו, אז זה ירד מזדון לשגגה. אבל אם הוא עשה, אם הוא חזר בתשובה מאהבה, אז מה אומרת הגמרא? כולם מכירים את הגמרא הזאת, נכון? זדונות נפחים לו לזכויות. פלא פלאים, המעשה כבר נעשה, כבר הפעולה יצאה לדרך, ובדיוק השאלה שלך, אפשר להפוך את המעשה הרע למעשה טוב, לזכויות, שיספרו לו זכויות לאדם, יספרו לו אותם עבירות שהוא חזר עליהם בתשובה. השאלה היא איך, הרי זה כבר יצא לדרך, התשובה האחת היא שהוא במקום כל כך נמוך, והוא יצא משם, אז כנראה שהזדון, כנראה העבירה שהוא עשה, היא גרמה לו, היא עצמה גרמה לו לזעזוע, גרמה לו לרצון לתקן, היא הקפיצה אותו. כלומר, הסיבוך והנפילה, היא העלתה אותו למעלה, להגיע למצב הקיצוני השני. ואז הזדון עצמו הוא הזכות, כי מתוך הנפילה הגדולה, הוא הרגיש נקיפות מצפון, מוסר, כליות, נגד הטבע היהודי שלו, וזה העלה אותו לתשובה מאהבה. אבל התשובה היותר עמוקה, של הרב זצ"ל, הרב קוק, בספר אורות התשובה, וחוזר על זה בהרבה וריאציות והרבה פעמים, זה שכשאומרים שזדון נהפך לזכות, זה לא רק המעשה עצמו. המעשה עצמו נגמר, הוא כלל, אם הוא פגע במישהו, בבקש לנו סליחה, אבל מה עושה מעשה רע? הוא יוצר אנרגיות שליליות בעולם. מעשה רע, דיבור רע, אפילו מחשבה רעה, יוצרת אווירה מכוערת, אווירה קלוקלת בעולם. אתה מבין את הכוונה? אנרגיות שליליות, זה מסובב רע, קלקול, כיעור, רשמים, גלי הדף, אפקטים שליליים. כאשר הוא חוזר בתשובה, אם התשובה היא מאהבה, והוא שב אל הרצון הפנימי שלו, אל הרצון הקבוע שלו, אל הנשמה התורה שבו, הוא יכול להלביש על האפקטים, הוא יכול להלביש על גלי ההדף פנים חדשות. המעשה כבר נעשה, אבל רשמים מחוברים כל הזמן אליו. הרשמים באים ממנו ומתגלגלים כל הזמן מתוך קישור אל המקור של הרשמים האלה. אז בהתחלה הרשמים האלה מסובבים רע, הפסד, כליון וכיעור. וכשהוא חוזר בתשובה ושב אל המקור וחוזר לנשמה ומרגיש טהרה ובא בתשובה באהבה לתקן תיקון עמוק, אז אותם רשמים שכבר קיימים בעולם לא ילכו לאיבוד. יש חוק שימור. אנרגיה. האנרגיות האלה קיימות, אבל הוא מלביש על אותן אנרגיות אדירות, הוא מלביש עליהן מתוך הרצון הקבוע שלו, והנשמה התורה שלו, שמעולם לא התנתקה מכל מה שהתגלגל, עכשיו הוא הלביש עליהן פנים חדשות, אור חדש על ציון תאיר. ובאמת רואים בעלי תשובה שיש להם עוצמות שאין לצדיקים גמורים. ומאיפה זה בא? כלומר, תשווה אחד שהוא ילד טוב, ילד טוב ירושלים, כתוב לו על הכיפה, מיום הולדתו. לעומת אחד שעשה הרבה עבירות, ואחר כך הוא חזר בתשובה, האנרגיות של אותו אחד שחזר בתשובה, הן יותר אדירות, סוערות, פועלות, עושות טוב בעולם, מאשר אחד שהוא כל הזמן סטטי, שהוא כל הזמן באותו קו. זה נקרא שזדונות. לא זדונות במובן של אותו מעשה שהוא עשה, כי לפי המעשה נגמר. אבל הרשמים של המעשה הם מוטבעים עמוק במציאות בעולם, באישיות של האדם. זה לא נגמר, וזה מתגלגל, וזה קשור אליו, והוא יכול להלביש על זה פנים חדשות ולעטות את האפיק, כמו שפים מתים, אפיקים של מים, של איזה נחל מצד אחד לצד שני, הוא לוקח את אותו זרם גואש ורועש של מים, ומטה אותו, במקום שהוא יערוס, אז הוא נהיה תחנת מים להוציא קמח או דברים דומים או חשמל. אתה מבין? עכשיו, מה שאמרתי זה לא שאני באמת מבין מה שאמרתי, כי זה יותר עמוק מזה, וגם זה חסד אלוקי להחשיב את מה שעשינו, שזה לא נגמר. אבל קצת אפשר להבין שהאנרגיות קיימות, ואני מחובר לאנרגיות, ואני אהפוך אותן, כשאני אעשה תשובה אמיתית שחוזרת אל עומק הנשמה שלי, אני אהפוך את האנרגיות שהשתלשלו ממני לאנרגיות אחרות לגמרי, וכמו שאמרתי, המציאות מוכיחה. מוכיחה שאדם שהוא בעל תשובה, יש לו כוחות עשייה, הרבה פעמים הרבה יותר גדולים, מהאדם שהוא מבטן ומלידה דוס ככה כל חייו. תראה את מכון מיר שהוא קם על ידי...
אפשר לראות את זה חי פה.
מה אתה אומר?
אפשר לראות את זה בחבר'ה חי.
נכון, לייב. הרב ביגון והרבה רבנים כאן במכון שהם מאוד מאוד מלאים כוחות חיים, ולפני עשרות שנים היית מוצא אותם במקומות רחוקים. בסדר, אז כששאלת על הכללה, אז יכול להיות שהדיבור עצמו, או נגיד, אם מישהו נפגע, נפגע. אבל הרשמים הרעים הם ממשיכים להתגלגל, ואותם אפשר לתקן. עכשיו, ברור שאם מישהו ספציפי נפגע, אז הולכים ומבקשים מחילה, אחרת אפילו יום כיפורים לא ייחפר.
לא, לא קיללתי מישהו, קיללתי מכונה הזאת שמוכרת
כרטיסים לרכבת קלה. אני מסופק אם צריך לבקש סליחה מהמכונה הזאת, אני לא... צריך לבדוק בהלכה אם צריך לבקש מחילה מהמכונה. למרות שגם הדומם יש בו איזה עניין לא כי... טוב, פעם באה גם אותה, אל תקלב, בסדר? אבל אתה לא צריך לעשות תשובה מי יודע מה, אני לא חושב שהיא נעלבה. אבל זה נכון שבעלי חיים, למשל, נדברת על מכונה וזה מוגזם, אבל בארץ ישראל ודאי שאסור לדבר נגדה, נכון? או בעלי חיים, גם כן צריך לזה מאוד לא לצער בעלי חיים, נכון? צער בעלי חיים, יש אמור שדורייתא, ויש אמור שזה דרבנן. לפעמים ילדים קטנים... לא יודע מה, הם חוטפים צעקות בבית, אז הם מוצאים את כל העצבים שלהם על חתולה בחוץ, נכון חבר'ה? אז צריכים מאוד להזהיר אותם, שלא לצער בעלי חיים. איווה? אתה יודע מה זה איווה? טוב, בואו נמשיך חברים ברשותכם. מישהו רוצה עוד להעיר זה הערה? אני אשמח על כל הערה, ככה שהוא יותר חי. מישהו בשורה האחרונה? כן. איתמר, נכון? עשינו הבחנה בין שתי שיחות קלות. יש שיחה קלה שהיא נעימה, שהיא בדיחות, שהיא מחמאות, שזה דברי ריצוי, וזה מאוד מאוד נחוץ בין איש לבין אשתו. בייחוד אם הם עוצבנים קצת. יש לפעמים עצבים בבית, נכון? זה שיחה קלה רצויה. ומה שכאן אמרו שמקדין אדם בשעת הדין, זה שיחה קלה שהיא זולה, שהיא גסה, שהיא מיותרת, שאין בה שום עניין פרודוקטיבי, יצרני או חיובי לבית, אלא הוא סתם מרשים לעצמם לדבר בצורה זולה, זה מוריד את כל הרמה שלהם בבית, וגם מגידים לו בשעת הדין. לא מומלט שיגידו לנו בשעת הדין דברים כאלה. בסדר? אפשר להמשיך, חבר'ה? מי שיעצור אותי, אני אודה לו, חבר'ה. טוב, אז אתה יחכה עד השאלה הבאה. טוב. או, תודה רבה, בדיוק נעצתי לגמות הכוס. כן. מה שמך קודם כל? נתנאל. ואתה לומד במכון? ברוך הבא. אז נתנאל שואל שאלה, אם זה שיחה קלה שהיא סתם גסות וכו', אז כבר למדנו על המחנה, ולמדנו מיד החופה לא לדבר דברי הבל כאלה, אני חושב שהחידוש הוא שבין איש לאשתו לפעמים חושבים שהכל זה הותרה. אתה מבין מה את כוונתי? כלומר, בתוך הבית, לפני ולפנים, אין אף אחד שומע, חוץ מעוף השמיים שוליך את הכל, רק הקדוש ברוך הוא איתנו, ואנשים, הרי החיים בין איש לאשתו הם שונים מאשר עם כל העולם, נכון? מבלי צורך לפרט. אז ממילא חושבים כאילו הותרה הרצועה, וכבר אין שום מגבלות, וכבר אין שום זהירות שצריך לזהר במה שמדברים ואיך שמתנהגים, כמה שמלן שלו. משום שכל הקשר בין אשתו הוא קשר של קדושה, קדושים נקראים הנישואים, והשכינה שורה, זכו שכינה ביניהם. ולכן שלא יחשבו שהם יכולים להרשות לעצמם, כמו שמשמיעים מחמאות אחד לשני, אז אפשר, אולי אפשר גם להתגלגל אחר כך לדברים שלא קשורים לדברי ריצוי ואהבה וחיבה, אלא סתם דברים שהם נוגעים בגסות וכו'. כלומר, זו הייתה הווה מינה. זה היה מה שהיה עולה בדעתנו. פשטייס? שם. נמשיך הלאה. ובעניין השמיעה הרעה, לא רק הדיבור, אלא מי שמקשיב ושומע, גם כן אמרו, אף שומע ושותק. אדם שומע צריך למחות, או שומע צריך לעזוב את המקום, או לסגור את הרדיו, שנאמר, זהום השם ייפול שם. והגמרא מבינה שהפסוק הזה במשלי, צריך להסתכל בכל ההקשר, אני מודה שלא הסתכלתי, מדברת על אדם ששומע דברי ניבול פה. הרי לך שכל החושים, פה מסכם את כל מה שלמדנו בימים האחרונים, היום ובסוף שבוע שעבר, חושי הראייה, חושי המישוש, חושי השמיעה, חושי הדיבור, כל החושים צריכים להיות נקיים מן הזנות ומעניינו. ואם לחשך אדם לומר, ועכשיו תראו משהו בירור מאוד עמוק של הרמח"ל, עכשיו זה כבר לא ציטוטים, אלא הסברה עמוקה שלו. ואם לחשך אדם לומר, ומי האדם הזה לוחש, שילחש לך? אולי אדם בחוץ, ואולי אדם שבתוכנו, איזה יצר הרע שמקנן בתוכנו, סוכן כזה, כמו שאומרים פיוטים ליום כיפור, יצר הרע סוכן בנו. אם לחשך אדם לומר, כשמה שאמרו על ניבול פה, אינו אלא כדי לאיים ולהרחיק את האדם מן העבירה. ואתם זוכרים שדיברנו על זה שהאיסורים האלה, האביזרה יודע הריות, יש בהם אחוזים מסוימים מן העבירה עצמה, וכל הגזרות של דורייתא ודאי, וגם דרבנן, סייגות של תורה וגם גזרות דרבנן, יש בהם לא רק גורם לעבירה, אלא יש בהם אחוזים מסוימים, גם אם לא 100%, אבל 20% וכולי, מהעבירה. ואם לא היה בהם, הם לא היו גורמים לעבירה. וזה שהם, בדרך של השתלשלות כזאת, הם יובילו לעבירה, משמע שיש בהם שמץ ויותר משמץ מעבירה עצמה. אחרת הם לא היו חוליה מקשרת להגיע לעבירה עצמה, אם לא היה בהם משהו מעין העבירה עצמה. כמו שלהבדיל בקדושה, אנחנו אומרים ששבת היא מעין עולם הבא. זאת אומרת ששבת יש בה אחוזים חשובים, שמה שנרגיש אחרי 120 שנה, אז גם בגזרות והסייגים של העבירות שעשרה תורה ועשו חז"ל, יש אחוזים מסוימים, שאני לא יודע להגדיר אותם, מן העבירה עצמה. אז אם אדם יאמר לך, או איזה קול פנימי בתוכנו, עזוב, זה רק במישהו שהוא חמזג, ויש לו יצר רע חזק, ואם הוא ישמע בדיחות גסות, או ניבול פה, דמו רותח, עליו הדברים אמורים, מדי דברו בנושאים כאלה, בעל די תאווה, אבל מי שומר דרך שחוק באלמה, או מי שכבר התרגל, נגיד מי שומר, אני הולך לסרטים לא נקיים, מכילה שאני מביא דוגמה כזאת, אבל עליי זה לא משפיע, עליכם הצדיקים שאתם לא רגילים בזה, זה ישפיע, או אני הולך לים מורב, עליי זה לא משפיע, עליכם בטח זה ישפיע, עליי זה לא משפיע, אומר המחל, אל תקשיבו לאמירה כזאת, כי הראיית עיניים, המעורבות הזאת במקום כזה לא קשר, הניבול פה, יש בו איסור גופה, עצמי, חוץ מזה שהוא יגרום לאירורי עבירה ולעבירה עצמה. אז אם הוא אומר, עדיין זה בדבריו של יצרה, לאו מילתאו, אל תיקחו את זה קשה, כי אם אתם לא בעלי יצר הרע וזה לא מגרה ומפתה, אז אין לחוש עליו, אף אתה אמור לו, כאילו יישר כוח אדון יצר הרע. שכוח לכבוד יצר הרע. עד כאן דברי יצר הרע. יכול להיות שקראתי את זה מהר מדי, וחלק מחבר'ה לא הבינו מה הכוונה כאן. אם יבוא אדם ויאמר, ניבול פה אסור רק לכאלה שיש להם דם רותח ויצר הרע חזק. אבל מישהו שלא יוביל אותו למעשה של עבירה, אין בעיה שהוא ידבר עם משהו בא לו בראש או בבטן. תאמר לו, זה שטות מה שאתה אומר. עד כאן דברי יצרה, כי אתה לא מבין, כך נאמר אותו אדם, או לכל הזה פנימי בתוכנו, שהניבול פה אסור מצד עצמו. הוא חמור בעיני הקדוש ברוך הוא, מגעיל את הקדוש ברוך הוא ואת הבריאות האגונים מצד עצמו, ולא רק מצד מה שהוא יגרום. עד כאן דברי יצררה, כי מקרא מלא שהביאו חזל לראייתם מישעיהו, על כן על בחוריו לא ישמח השם, כבר דיברנו קודם על בחורי שונאים של ישראל, ואת יתומיו ותלמותיו לא ירחם, כי כולו חנף ומרע, וכל פה דובר נבלה. הנה לא הזכיר הכתוב הזה, לא עבודה זרה, לא גילוי עריות, לא שפיכו דמים, שלושת העבירות שלהם נחרב הבית בימי יהושע, ישעיהו, סליחה, אלא חנופה ולשון הרע וניבול פה. מעניין, שלושה דברים, כמו שקודם דיבר על שלושה דברים. חנופה, לשון הרע וניבול פה. כולם מחטאת הפה בדיבור. ועליהם יצאה הגזרה הקשה הזאת, על כן על בחוריו לא ישמח השם, ואת יתומיו ואת אלמנותיו לא ירחם. מעניין, יש קשר בין שלושת העבירות האלה שהוא הזכיר לבין שלושת העבירות החמורות. כי חנופה הוזכרה בתורה ביחס לשפיכות דמים, לא תחניף את הארץ. לשון הרע, אני לא רוצה כך קשר בין לשון הרע וניבול פה לבין עבדה זרה וגילוי עריות, אבל אולי יש, צריך לחשוב על זה ככה לא תוך כדי שיעור, אלא בנחת יותר. טוב, ועליהם יצאה הגזרה, אני כבר לא רוצה לקרוא את הפסוק הזה, כי זה כבר פעם שלישית לקרוא את הפסוק הקשה הזה, וזה קשה לקרוא את זה. אבל כולם רואים מה שכתוב מול העיניים, אלא האמת הוא כדברי רבותינו זל, שניבול פה הוא ערוותו של הדיבור ממש. כי איך היה הביטוי של התורה בדברים כף ג' לא יראה בך ערוות דבר, כלומר ערוות דיבור. הדיבור והערווה הולכים כאן ביחד. ומשם זנות הוא שנאסר, פריצות, עריות, ככל שאר ענייני הזנות של חיבוק, גיפוף, נישוק, ראייה וכדומה, אם כי מודה הרמח"ל שגופו של מעשה זה 100% איסור. כמה אחוזים זה של איסור? הוא לא אומר. אבל יש בו איסור ממש. יש בו את החלק של האיסור ממש, כמו מי שהתבונן באיזה סרט מקולקל וכדומה בטלוויזיה. שאף על פי שאין בניבול פה ואין ביתר הגזרות שהוזכרו קרת, מה שכן יש במי שלוקח עריות בביאה, נגיד אחותו, חמותו, קלתו וכדומה, או מיטת בית דין. טוב, כל אלה גם יש בהם מיטת בית דין, כשזה נעשה בהתראה ובעדים. אבל אז אין את הקרת, ואין מיטת בית דין בניבול פה. מזל שאין, נכון? אחרת לא היינו יוצאים מזה. לא היינו, קיצור, אנשים עלולים קשה קצת פה ושם, אז ברוך השם שאין קראת ומיטת בידים בדברים האלה, אבל אסורים הם איסור עצמם, חוץ מהעובדה שהם גם גורמים, מלבד יותם גם כן גורמים ומביאים לאיסור אישי עצמו, וכמו שהזכרנו בשם הרב קוק בשם ספר מוסר אביך השבוע שעבר, שאם הם גורמים, אז יש בהם איסור עצמי, אם הם לא יהיו גורמים, או אם לא יהיו בהם איסור עצמי, אז הם לא יהיו גורמים, אלא מצא מין את מינו, וזה מוביל לזה. ברוך הבא. התורה נכנסה לחדר. וקניין הנזיר, שהזכירו במדרש שהבאנו למעלה, וכולם זוכרים שנאסר עליו לאכול ענבים, למרות שברור שעיקר האיסור זה שתיית יין שמשקר. בעניין המחשבה, זה הדבר הכי קשה. וחבר'ה, אל תיקחו קשה אם פעם עובר לכם בראש איזה עירור עבירה. לא מדובר כאן על איזה זיק כזה שעובר בראש, איזשהו עירור שבא וחולף. ועד רבה, הגמרא אומרת, שלושה דברים אין אדם ניצול מהם כל יום, ואחד מהם זה עירור עבירה, כי יש דברים שצפים בלי שאנחנו רוצים, יש ראיית עיניים ברחוב בלי שהתכוונו לראות, יש כל מיני, יש איזו שמיעה של דבר ששמענו, לא הולכים קשה איתנו. אם לאדם עבר איזה הבזק, זה לא ממש הבזק, זה חושך, אבל עבר אצלו איזו מחשבה שלילית, שלא ייכנס לדיכאון מזה. השאלה אם אדם קובע סדר עיון על המחשבה שהוא חשב. האם הוא מקבע את זה ושוקע בזה והופך בזה, וגם אחרי שהוא שם לב הוא ממשיך, האם הוא מגרה את יצרה בנפשו, האם הוא הולך לקרוא איזה עיתון מקולקל. טוב, אני לא רוצה לפרט כדי לא להביא דוגמאות שליליות, אבל כשאנחנו מדברים על מחשבה, אז זה לא מחשבה שהיא בלתי רצונית, לא נשלטת, שבאה וחלפה, כי אם אנחנו נתאבל וניכנס לדיכאון על כל מחשבה שעברה בראש, אז נהיה עצובים ולא נוכל לבוא את השם בשמחה. אלא הכוונה היא שכשבא לך עירור, תגרש. כאשר אתה יודע על מקומות שעלולים לבוא עירורים, אז אל תיכנס לשם כמו עיתון מקולקל וכדומה. נראה את זה בפנים. כבר אמרו בתחילת הברייתא שלנו, מה זה הברייתא שלנו חבר'ה? הוא אומר הברייתא שלנו. מהי הברייתא שהיא שייכת לנו? נכון. כל הכבוד למי שענה. הרי כל הספר הזה בנוי על ברייתא אחת, שמופיעה בכמה מקומות בש"ס. רבי פנחס בן עיר אומר, תורה מביאה על ידי זהירות. שמה, בהתחלת הברייתא אומרים, אם אתה רוצה לשמם כל דבר רע, שיהיה לך תורה, ואחרי זה זהירות וזריזות וכו'. כדאי לראות את זה בפנים. אז כשאומר ברייתא שלנו, זה הברייתא שהוא חתום עליה, הרמח"ל, שעליה הוא ביסס את ספרו. ונשמרת מכל דבר רע, שלא יערער אדם ביום, ושוב פעם, שלא יערער, הכוונה, הוא יושב וחושב, לוקח ספר מקולקל, קוראים לזה בלעז רומן, שמעתם את השם הזה? לא שמעתם, טוב שלא שמעתם. או שהוא פותח איזה ערוץ, לא רוצה להגיד איזה מספרים בין 1 ל-10, כל אחד ישבץ את שלושת המספרים שהוא יכול לשים שם, ועוד דברים כאלה, ועוד אתרים כאלה שצריך ללחם, להישמר מהם, על זה נאמר, ונשמרת מכל דבר רע. שמע תגיד לי, אז מה, אתה נגד כל הקדמה, נגד האינטרנט? לא, יש ערוץ מאיר, נכון? יש ערוץ הידברות, יש ערוץ 7, יש עוד ערוצים מכובדים, נכון? והכי טוב להיות עם רימון. יודעים מה זה רימון, חבר'ה? יש גם אתרוג, עוד. לא נעשה כאן פרסומת לאלו אחרים, אבל לחסימה. קיצור, מיירי אדם ביום, אז הוא עלול לבוא לידי דברים שלא יוצא בהם בהמשך היממה. ועכשיו יש משפט שיש לנו 2-3 דקות להסביר אותו, שהוא מפתיע. ואמרו עוד, הרהורי עבירה קשים מעבירה. ועל פניו, זה גם גמרא, בכלל רואים את השליטה המופלאה של הרמח"ל בכל הש"ס, כי בלי שאנחנו עושים לב, הוא מדלג מגמרא לגמרא, מברייתא למשנה, מראשונים לאחרונים, מאוד מאוד נפלא, נכון חבר'ה? מה הסבר הרהורי עבירה קשים מעבירה? הסבר פשוט, ראיתי לפני הרבה שנים בשדה חמד, לרבנו חיים חזקיהו מדיני, שחיבר אנציקלופדיה מופלאה על התורה כולה, על כל ערכי התורה, והיה חי בחברון, שכן שלי, רק 150 שנה לפניי, והוא כתב את ספרו במה שנקרא בית רומנו, בתוך העיר חברון. היום, בדיוק, ישיבת שווה חברון שאני מצאת. אז כנראה שזכותו של הרב מדיני, דרך אם הייתה כל כך גדולה, שמכוחו, 150 שנה אחרי זה קמה ישיבה מופלאה בשם שווה חברון שמיים, הרבה הרבה קומות, היא מגיעה עד לשמיים עכשיו, גם רוחנית וגם פיזית מגיעים עד השמיים. הקיצור, השמה הוא הסביר שאירועי עבירה קשים מעבירה, הכוונה יותר חמור עבירה שקדמו לה הרהורים, מאשר עבירה שבאה ככה מהשרוול פלח כזה, נשלפת, וזה פשוט, וזה הסבר מאוד מאוד בלבטיש, פשוט, שיורי עבירה שמובילים לעבירה, תוצאותיהם קשים הרבה יותר מאשר עבירה שבאה בלי יורי עבירה שקדמו לה, ואז המשפט הזה לא יאמר דרשני. אבל הרמב"ן, שמעתם על הרמב"ן? רבי משה בן נחמן. רגילים להבדיל רמב"ם ורמב"ן, במילרה ומילאל. אז רמב"ם זה רבי משה בן מימון, כ-150 שנה לפניו, או 100 שנה לפניו, ורמב"ן, שניהם ראשונים, ענקי הראשונים, רמב"ן, זה, במילרה, זה רבי משה בן נחמן. בסדר חברים? אז יש לו ספר שנקרא איגרת הקודש. למה אתם לא מכירים את זה? כי רובכם לא התחתנתם, אבל איתמר יכול להיות שהוא מכיר את זה. כן? ידעתי, ניחשתי נכון. כי חתנים, הרבה פעמים לומדים עם המדריכי חתנות שלהם, עם המדריכי חתן שלהם, לומדים את האיגרת הזאת, אם לא את כולה, יש שם 7 פרקים, לפחות חלק ממנה. ויש לו בפרק 5, תזכרו כשתתחתנו, בסדר חבר'ה? זה אוטוטו חבר'ה, זה ממש קרוב אצל כולם, בעזרת השם, אצלכם, אצל המאזינים כולם. בפרק 5 הוא מביא את המאמר הזה של הרהורי עבירה קשים מעבירה, וכמובן מסביר את זה גם כן בהקשר החיובי, שהרהורים, יש להם מחשבת קודש, יש להם השפעה עצומה עוד יותר ממעשים. ושורש העניין זה שהרהורי עבירה הם באים ממקום יותר גבוה מאשר העבירה עצמה. העבירה באה מכלי המעשה, נגיד בידיים, אדם נותן מכה למישהו. אז הידיים שורשם הוא מעולם יותר נמוך, יש עולמות. בין הקדוש ברוך הוא לבינינו, עולמות של אצילות, של בריאה, של יצירה, עשייה, למרות שאני לא מבין במה שאני אומר, אבל ככה לימדונו. וככל שאתה מדבר על חלק יותר עמוק באדם, על חלק יותר משמעותי, ככה שורשו במקום יותר גבוה. יותר גבוה יכול להיות יותר גבוה ונקי וטהור ואצילי, ויותר גבוה יכול להיות שאתה לוקח דבר שלי ופוגם במקום גבוה, כמו שקיבלת יהלום, או קיבלת איזה אבן פשוטה. אם אתה פוגם ביהלום, אז הנזק שאתה גרמת באותו מקום, ביהלום או בעולם הגבוה, ומשם משתלשל הנזק כלפי מטה, הוא חמור יותר מאשר אתה פוגע באבן פשוטה, או בנושא שלנו באיזה עולם נמוך יותר. אז עולם העשייה הוא יותר נמוך. עולם המחשבה מגיע לעולמות יותר גבוהים, עד שהוא נוגע בעולם אצילי. וכשאדם פוגם במחשבות שלו, ושוב, אין הכוונה שחולפת בדעתו איזו מחשבה, והוא יתעלם ויתעלה ממנה, זה אין אדם צדיק בארץ שעשה טוב לא יכתב, וכל אחד זה עובר אצלו אפילו כל יום. אבל שהוא יישב, יחשוב, ויתמלא באיזשהו ענן שלילי, ייכנס לתוך ענן של מחשבה רעה, אז הוא מושך על עצמו מחשבה רעה, פוגם פגימה ממקום הרבה יותר גבוה, פוגם את אותו עולם ומחשיך בחובתו הרבה הרבה עולמות, והרבה אנשים סובלים מזה, ודאי הוא שגרם לכך. זה אומר, הכל שייך לסוד הדיבוק של האדם במקום גבוה. וכשאדם מדבק מחשבתו בעליונים, הוא יכול להביא טהרה גדולה. אבל אם הוא חושב מחשבה רעה, מביא על עצמו ועל עולם כולו ממקום גבוה מחשבה שהיא רעה. הוא אומר את זה בקשר לעוד דברים שקשורים לערעורים טהורים בזמן הנישואים וכדומה. טוב, כדאי לכם לראות את הפרק הזה בפנים, אבל זה ההסבר שלו לערעורי עבירה קשים מעבירה. כי השורש של הערעורים הוא יותר גבוה מהשורש של המעשים. מבינים חבר'ה? אז ברור שלא מומלץ, לא עבירה ולא ערעורי עבירה, מאוד מאוד לא מומלץ. אבל הנזק והפגם, בעזרת השם שלא נדע לא מזה ולא מזה. ומקרא מלא הוא תואבת השם מחשבות רע. מחשבות ככה רציניות, לא הבזקים שלילים חולפים וזהו. והנה דיברנו עד עכשיו, מי זה דיברנו? הרמח"ל, אני בשון רבים אומר, בגלל שהוא משתף אותנו כל הכיתה במכון מיר בדיבור הזה, משני גופי עבירות חמורות. מה היו שני גופי עבירות חבר'ה? תזכירו לי. גזל ועריות. שבני אדם קרובים קשה בנפיהם, מפני רובם של הענפים, ורוב נטיית ליבו של אדם בתאוותו עליהם. ועכשיו יגיע הזמן של מדרגה השלישית, שאותה נראה בעזרת השם, שנהיה בריאים, נראה מחר, זה נושא של איסור המאכלות. תודה רבה לכולם.